אנחנו בשעה טובה ומוצלחת מתחילים פרק א' בשער הייחוד והאמונה. פרק א' מתחיל בהקדמה של שתי שורות, שורה וחצי כאלה קטנות, ששם אדמור הזקן בעצם מצהיר על הכוונה מה הוא הולך ללמד אותנו כאן בחלק הזה של התניא. זה קצת אולי מזכיר את מה שיש בדף השער, שבדף השער של החלק הראשון של התניא, אז הוא אומר שהמטרה של הזה, של הספר, זה להסביר את מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו וכולו. אז גם כאן יש מטרה לחלק הזה של התניא להסביר לנו את העניין של הקריאת שמע, ובפרט לפי דברי הזוהר, ש... אומר פה ככה, להבין מעט מזער, קצת, מה שכתוב בזוהר, תשמע ישראל חולו, הוא ייחוד העילה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא ייחודת אתה. מה כתוב כאן? קודם כל אנחנו צריכים לזכור מה שמובא בחסידות כמה פעמים, שמה שאנחנו רגילים מילדותנו, שהכוונה בפסוק ראשון של קריאת שמע, ובפרט במילה אחד, שאחד זה האותיות א' שרומז לאלופו של עולם, ואחר כך ח' שזה כנגד שבעה ריקים וארץ, וד' זה ד' רוחות העולם, והכוונה של אחד זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בשבעה ריקים וארץ. ככה פשט ההלכה, ככה הגמרא אומרת, עד כאן מצוות כוונה, כד אמליכתי בשמיה ובהר עתו לא צריכת, אומרת הגמרא. וזה בעצם העניין של הכוונה של קריאת שמע, להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמשיך את האלף של האלופו של עולם, בשבעה ריקים וארץ, ודלת רוחות העולם. אבל זו הכוונה על פי הניגלה. ויש כוונה על פי הזוהר. הפלא הגדול הוא שבחסידות, למשל בשורש מצוות התפילה, הוא כורך ומחבר את שתי הכוונות, גם הכוונה של הזוהר שתכף נדבר עליה וגם הכוונה של הגמרא, הוא מכניס את שתיהם בתוך המילה אחת. למרות שבפשט, אומר אדמור הזקן כאן, בשורה הזאת שקראנו, שמע ישראל חולו, זאת אומרת הפסוק הזה של שמע ישראל, מה עניינו? ייחודה אילה. והעניין של ייחודת התאה זה רק בפסוק השני, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה העניין, מה זה ייחודה אילה ומה זה ייחודת התאה? בעבודת השם אפשר להתייחס לזה, וכפי שהרבי מביא בהערות שלו, ייחודה אילה זה אופן בהבנה של האחדות האלוקית. שמלכתחילה אין עוד מלבדו.
שהעולם לא קיים.
אין, לא צריך לדבר על עולם. אין עוד מלבדו, השם יחיד.
ואין עולם, כמו קודם שיש תמיד בראשית.
כן, ובאמת, אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל. מה שאין כן ייחודת התאה מדבר על הבנת הייחוד יחד עם המציאות של העולמות. זאת אומרת, העולמות לא התבטלו ממציאותם, אבל הם בטלים להערה האלוקית. ואז באמת יותר מתאים התואר אחד, שיש התאחדות, התכללות של הופכים. כמו בבריאה, והי ערב, והי בוקר, ואז ביחד יום אחד. שמע ישראל, לפי הזוהר, פירושו ייחודה אילה. דהיינו, שכל העולמות משיגים גילוי אלוקי עד שהם יוצאים ומתבטלים ממציאותם, מתבטלים באחדות האלוקית, באופן שנקרא ייחודה אילה, דהיינו, אין עוד מלבדו. בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומר הזוהר, ברוך זה עניין של המשכה, כל מי שלמד כמה שורות של חסידות כבר יודע שברוך זה כמו המבריך את הגפן, זה המשכה מלמעלה למטה. שם אנחנו יודעים שזה עניין שהוא לצורך הזולת. כבוד מלכותו, כבוד זה רק המקיפים, של המלכות זה המדרגה הכי אחרונה. ולאן כל זה יורד ונמשך? לעולם ועד. יורד לאורך כל סדר ההשתלשלות ומתגלה ומתאחד עם העולם, נהיה אדירה בתחתונים. הכוונה של הגמרא היא לא כך. הכוונה של הגמרא זה בעצם רק הכוונה השנייה שאומר הזוהר בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. השאלה איך צריך להבין את אותם אנשי יריחו שהיו קורחים את שמה. שלא אמרו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היו קורחים את השמה ישראל עם הוואהבת ישר. האם נגיד שהם אוחזים רק כמו הגמרא שעניין זה, העניין של שמה ישראל זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? או שהם נגיד, או שנגיד
שם כבוד מלכותו מיותר בעצם כגמרא.
שלפי זה זה מיותר באמת, נכון. או שבאמת נגיד שהם אומרים כמו שאנחנו אומרים, כמו שכתוב בחסידות, שאפשר להכניס את שתי הכוונות בתוך אותו פסוק ראשון של קריאת שמה.
ואז מה לכם הכוונה של ברוך שם?
שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה טובה.
רגע, מה שאתה מוסיף בכוונה של ברוך שם שתימשך מלכותו? בפסוק הראשון אתה אומר שהכל מלך וכו' וכו'.
לא. לא. בפסוק הראשון לפי הזוהר אני אומר, לפי הפשט, לפי הפשט להמליך את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ.
ברוך שם, אין לך פשט, צריכים להתקבל, מי שלא קיבל לא יצא את
הכובע. באמת? איפה זה כתוב? בפסוק ראשון, אמרנו קודם, עד כאן מצוות כוונה. עד אחד. אז תביא שולחן ערוך ונסתכל תכף, נראה את הכוונה, על פי הנגלה. טוב, אז זה בעצם המטרה של ה... זה המטרה של ה... של החלק הזה של התניא, כדי להסביר לנו את מה שאומר הזוהר, שהפסוק הראשון שמע ישראל מדבר על עניין שנקרא ייחודה הילאה, הפסוק השני מדבר על ייחודת התא. כמובן שבחסידות מובא לפעמים העניין של ייחוד הילאה וייחוד התתאה לא כשתי אופנים בהבנת האחדות האלוקית, אלא כמדרגות שונות בסדר ההשתלשלות. וזה כמובן מתאים גם איך שהרבי מסביר שזה אופן בהשגה, כי הרבי מדבר על עבודת השם שלנו. אבל בוודאי ששני האופנים האלה הם חיים וקיימים בסדר ההשתלשלות, כל אחד במקומו.
משלב אותם,
כאילו
כל אחד בפני עצמו.
איך משלב מה? מה שכתוב בחסידות שמפרשים, שמסבירים את שני הפירושים בתוך האחד?
לא, לא. שני הפירושים כאילו ששניהם דברים שונים.
אדרבה, זה סדר השתלשלות אמיתי. יש מדרגה כזאת, והיא ההקדמה וההכנה לזה שיוכל אחר כך להיות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ברגע שאתה אומר שאין עוד מלבדו.
ברגע שאתה אומר שאין עוד מלבדו, אז אתה מביא את ה... אז כל העולמות עולים ומתבטלים באחדות האלוקית. וכיוון שאנחנו יודעים שהחיות רצו ושוב, ובפרט כפי שיש דורשים, והחיות רצו ושוב, דבר חי זה דבר שצריך שיהיה בו תנועה של רצו ושוב מתמידה, אז בכל העולמות יש עניין של רצו ושוב. דיינו, הרצו של העולמות זה כשאתה אומר שמע ישראל וכל העולמות עולים, רץ לבך, כל העולמות עולים למעלה ומתבטלים בעין, באינסוף וכולו וכולו. ואחר כך השוב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יורד, זה שפע אלוקי לתוך העולם. זה בסדר גמור. זה שתי התנועות של רצו ושוב.
שוב לאחד, לא?
זה בדיוק הנקודה. שכשמסבירים...
אחד אתה מסביר אותו...
נכון, שכשבחסידות מוסבר... אותה המשנה בספר יצירה שאומרת, אם רץ לבך שוב לאחד, מוסבר העניין הזה באמת כרצו ושוב, ואז האחד שם זה אחד ולא יחיד. דהיינו אחד לפי הפירוש של הגמרא. כך אומר מפורש בשורש מצוות התפילה. כן, פרק א'. אז המצווה הזאת שקשורה לייחוד ולאמונה, כבר דיברנו קצת בשיעור שעבר, ששתי המצוות האלה משלימות, הן מצוות שונות, הן שתי מצוות נפרדות, אבל הן משלימות אחת את השנייה.
רגע, איזה שתי מצוות?
מצווה של הייחוד, דהיינו ידיעת אלוקות, הידיעה שהשם הוא אחד, ומצוות האמונה. אמרנו שככל שאתה יודע יותר, אתה גם מתקן את האמונה שלך שתהיה אמונה טהורה יותר ונכונה יותר. ועד כדי כך שתכלית הידיעה שלא נדעך. שלא נדעך, מה זה שלא נדעך? זה האמונה. זאת אומרת, התכלית, המטרה, היעד של, של הידיעה, זה להביא אותך אל האמונה. ובלי זה, אז אתה פתי. אתה מאמין לכל דבר. גם בדברים שצריך לדעת אתה מאמין. אם נפרש פתי יאמין לכל דבר במובן השלילי. כי יש גם את המובן החיובי, שזה נאמר על משה רבנו, פתי יאמין לכל דבר. אבל במובן השלילי של העניין, פתי יאמין לכל דבר, הפירוש הוא לא מטריח את השכל שלו ללמוד את אותם דברים שאפשר לדעת אותם בשכל. ועל זה אומר הרבי הקודם בליקוטי דיבורים, שזה מה שנקרא אמונה טהורה, זה הביטוי שהוא השתמש איתו בסוף החינוך קטן, אמונה טהורה ונאמנה בייחודו. מה זה אמונה טהורה? טהורה הפירוש נקייה מכל מה שאפשר להשיג אותו בשכל. צריך לטהר את האמונה מכל אותם הדברים שאפשר להשיג אותם בשכל, כי ברגע שאתה מאמין במקום לדעת, האמונה שלך לא תפעל את הפעולה שלה. האמונה שלך צריכה להביא אותך למצב, לתת לך את היכולת למסור את הנפש, לעשות מצוות באופן שלמעלה מטעם ודעת, ואם לא, אין לנו את האמונה באופן הטהור שלה והנכון, אז יכול להיות גן ופומחתר את הרחמן הקריה. שהוא מאמין ומתנהג ההפך מהרצון.
יש לנו מצד אחד את זה שיהודי פשוט הוא זה שמוסר את הנפש שלו, מצד שני לא מפריע לו גן ופומחתר אותה.
ומתי הוא מוסר את הנפש שלו? לא בחיי היום-יום אבל. הוא לא מוסר את הנפש שלו בחיי היום-יום על טלטול מוקצה ועל הידור בכשרות ועל לשון הרע. הוא מוסר את הנפש שלו באותו המצב הקריטי הזה שמעמידים אותו מול המדורה של האינקוויזיציה, ואומרים לו, עכשיו באמת הוא כבר לא יכול להתכחש, ואדמור הזה כן דן בסוגיה הזאת בעריכות, על אנשים כאלה שדעתם קלה והם לא מקיימים מצוות בצורה רגילה בחיי היום-יום שלהם, אבל יש באמת היכולת למסור את הנפש, כי שם באמת זה מין קצה כזה שאותו, זהו. כבר אי אפשר למרוח את זה ולהגיד שגם אם אני אמשיך לעשות עבירות אז אני נשאר יהודי. כי פה באמת מדובר על משהו שהוא חמור לפי כל קריטריון, גם לפי הקריטריון של אותו הקל שבקלי. טוב.
רגע, מצווה ככה ייחוד השם שמה, שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, הכל...
מצוות ייחוד השם זה לדעת שהשם הוא אחד.
מה פשוטך? מה זה שם אחד? יש עולם, יש את הקדוש ברוך הוא. אז מה זאת
אומרת שיש... אז כבר אתה חי בעולם של פיצול. הקדוש ברוך הוא... אתה אומר, יש עולם ויש הקדוש ברוך הוא, אתה כבר מדבר על שניים. וזה מ... לא, לא, לא. גם ייחוד התתא, ייחוד התתא זה לדעת שהשם הוא האלוקים. מה זה השם הוא האלוקים? השם הוא האלוקים, זה אומר שם אלוקים זה מידת הדין, ובגימטריה הטבע, ואסתר על אלוקות, והוא בורא ומתעסק עם בריאת העולם, ושם הוויה שהוא היה הווה ויהיה כאחד שלמעלה מגדרי העולם. אנחנו עומדים בנעילה, לפני ארון הקודש הפתוח, אחרי 24 שעות שלא אכלנו ולא שתינו, וצועקים בגרון ניחר, השם הוא האלוקים. למה? למה לצעוק כל כך הרבה? כי באמת קשה לנו להפנים את הדבר הזה. להבין שמה שמחייב ומקיים את העולם, אם מה שלמעלה מגדרי העולם זה אותו אחד ממש, זה דבר שצריך להשקיע בזה עבודה. ועל זה בדיוק מדבר, בוא נראה את זה בפנים. וידעת היום והשבות האלה לבביך, מה צריך להתבונן, מה צריך לעשות והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים. הנה, השם הוא האלוקים, זה לא שתי רשויות.
לא, אבל הבריאה זה שתי רשויות, זאת אומרת, זה שתי דברים. זאת אומרת,
אי אפשר להגיד שזה שני דברים, כי אם אתה אומר שהבורא אין עוד מלבדו, אז אתה מוכרח להגיד שהבריאה היא סוג של גילוי אלוקי, ולא יותר מזה. גילוי אלוקי מאוד מוגבל, אבל זה גילוי אלוקי. השמיים מספרים כבוד כל, זה לא שהשמיים הם גדולים והשמיים הם יפים.
אבל השמיים זה לא הקדוש ברוך הוא, זה שני...
אז אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת באריכות, במהלך הפרקים הבאים עלינו לטובה. אז אומר לנו הפסוק, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות. אומר אדמור הזקן, וצריך להבין, מה, על מה מדבר הפסוק? הוא חושד אותנו שאנחנו כל כך מתעקשים לעבוד עבודה זרה, שאנחנו נחשוב שיש עוד איזה אלוקים מתחבא באיזושהי פינה? וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים חוץ מהאלוקים שאנחנו מכירים, שהוא ברא את העולם ומלוא כל ארץ כבודו, יש עוד איזושהי פינה נסתרת ששם מתחבא עוד איזשהו אלוקים שנשרה במים מתחת לארץ, או כיוצא בזה מתחבא בכל מיני מקומות, שצריך להזהיר כל כך והשבות האלה לבביך? זה בדיוק השאלה שאתה שואל.
עובדי עבודה זרה,
שבע
עבודות זרות ביום, מה כל כך קשה להם להאמין שיש גם אלוקים שרויים תחת המים? זאת אומרת, בכית, לעבור איזה קץ זה פשיטה שלו, אבל לעולם האלילי של פעם,
אז קודם כל...
חייב לצוות אותם על כך.
לא, לא. האמת היא ככה, יש שיטה, והרמב״ם מתייחס אליה במורה נבוכים הרבה פעמים, שחלק מהמצוות של התורה דיברו כנגד המצב שבו עם ישראל היה, היו בין עמים שהיו שטופים בזימה ובאכילת דם ובאכילת זה ובעבודה זרה. ועד כדי כך אומר הרמב״ם שלמה יש מצוות קורבנות, בגלל שהיו רגילים להקריב קורבנות לעבודה זרה, שלא ינתק אותם מכל ההרגלים שלהם, אז הוא לפחות עשה להם איזשהו מין משהו בסגנון הזה. ככה כתוב במורה נבוכים, סגנון זה.
זה
מצוות עשה של תורה, שדיברה תורה כנגד יצר הרע שהיינו רגילים אליו. אנחנו יודעים שזה רובד מסוים מוגבל ביותר בהבנת התורה הקדושה, והרובד הפנימי של הסוד שאומר לנו, כמו שהזוהר אומר, שרזה דקורבנה הוא עולה עד רזה דאינסוף, שהעניין הזה שכשהקדוש ברוך הוא אומר שהקורבנות האלה זה ריח ניחוחי, לחמי לאישה, ריח ניחוח לפני, נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, יש בזה דברים הרבה מעבר לדיברה תורה כנגד היצר הרע של היהודי שהיה רגיל להקריב קורבנות לעביד אזורי. זה נכון. יש גם את הצד הזה. בוודאי שכאשר אנחנו ניגשים ללימוד התורה, ללימוד המצווה של אחדות השם, וצריך לזכור למי זה נאמר. כמו שאנחנו, יש דיון שלם בחסידות לגבי המצווה של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איזה מצווה יש בפסוק הזה? לפי הרמב״ם, המצווה להאמין בהשם באה מהפסוק אנוכי השם אלוקיך. מקשים על הרמב״ם, כמו שמביא אדמור הצמח צדק באריכות מאוד גדולה בתחילת האמנת אלוקות, מקשים כמה מהראשונים על הרמב״ם. איך ייתכן שכותב הרמב״ם כזה מין דבר? מצווה להאמין? מי מצווה את המצווה הזאת? איך אפשר להגיד שיש מצווה להאמין? כך כותב הבהג, וכך עוד כותבים. ויש סברה בדבר הזה. איך, מי ציווה? הרי מצווה זה כשיש מישהו שמצווה. אם יש מצווה להאמין, מי מצווה אותה? שאלה יפה. גם הרמב"ן אומר שזו שאלה יפה. וגם הוא לא חושב כמו הבהג, הוא חושב כמו הרמב"ם דווקא. בוודאי שיש מצווה להאמין. בפרט שכתוב בזוהר שיש מצווה להאמין. ועל זה בא אדון יצחק אברבנאל. בספרו ראש אמנה, ומסביר בצורה נפלאה ביותר, שכל מי שחושב שהרמב״ם בא להגיד לנו, לחדש לכופרים, תאמינו בהשם, טועה. אי אפשר להגיד כזה דבר. וגם מסברה אי אפשר להגיד, למי אומר, למי, איפה נאמר את המצווה להאמין? במעמד הר סיני. במעמד הר סיני זה לא איזה קאט של עובדי עבודה זרה שהקדוש ברוך הוא אסף אותם, ועכשיו הוא פתאום מנחית עליהם הוראות חדשות. הם היו עובדי עבודה זרה, נכון? כשהם יצאו ממצרים, כתרגו מלאכי השרת ואמרו, מה הללו, מה הללו, נכון? אבל הם עברו משהו מאז. מה הם עברו? הם עברו שהם ראו את כל המכות. הם עברו שהם ראו קריאת ים סוף. גמרנו. נקראו כל המסכים. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים. ראו. אין דרך חזרה מראו. אין עד נעשה דיין. למה? אין דרך, ראית גמרנו. שמעת, אפשר לבלבל לך את המוח הפוך. אבל אחרי שראית, התאמת אצלך העניין בצורה סופית. אז אם נפתחו השמיים, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים, אז כבר אין עניין לספר להם שיש אלוקים.
גם שהם חטאו בעגל זמן.
זה עוד עניין. ובאמת, יש לזה חשבונות נעלים ונסתרים, כי מצד המדרגה של בני ישראל, לא היו ראויים ישראל שבאותו הדור לאותו מעשה. זה נפלאות ממדעים, נורא עלילה על בני אדם, אין לזה ממש הסבר, יש הסבר בחסידות. אבל בפשטות, זה לא היה במדרגה שלהם. המדרגה של בני ישראל הייתה שהם היו בתכלית האמונה בהשם, בהר סיני. ואז אומר הברבנלים, ככה, אז מה ככה באמת מצווה להאמין? אז אם ככה, כשהקדוש ברוך הוא אומר בהר סיני, אי אפשר לבוא ולהגיד שהמצווה להאמין היא תאמין שיש אלוקים, ואז חזקה השאלה של הבעל הלכות גדולות. לא? המצווה הזו הרי פונה איתה הקדוש ברוך הוא לאלה שכבר ראו אותו קודם. אז מה זה להאמין? להאמין הוא מה שלמעלה מהדעת. ראו, דיינו, אולי קצת הבינו. הם יודעים שיש אלוקים. הוא התגלה אליהם, עשה להם ניסים במדבר, עשה להם ניסים בקריאת ים סוף, עשה להם ניסים במצרים. עבר בארץ מצרים לבד, לא מלך, לא שרף. בעצמו התגלה אליהם. אז גמרנו, כבר יודעים, כבר לא צריכים להאמין. אתה יודע? נדמה לך שאתה יודע. הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה יותר גדול עד אין סוף מהשכל שלך. שאחרי כל מה שאתה יודע, עכשיו מתחילה מצוות האמונה. או כמו שמנסח את זה, אם ננסח את, נגיד במילים פשוטות שלנו, מה שאומר הרבי עצמך צדק, מצוות האמונה מתחילה אחרי שנגמרת הידיעה. כשאתה יודע כל כמה שאתה יכול להשיג בשכל שלך, שאגב אף אחד לא מחייב אותך להישאר שם, אתה יכול לגדול ולהתפתח עם השכל הזה, ומה שידעת אתמול זה כבר לא מה שאתה יודע מחר, מחר תדע עוד יותר. אבל באופן כללי, ואיך נקרא לזה דינמי, ככל שאתה יודע יותר, אז האמונה שלך עולה מדרגה. ועדיין מזהירה אותנו התורה והשבות האלה לבביך. שמה? כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מפחיד, הציווי הזה, התקיף. מה כל כך מפחיד? מה? כבר ראו את הקדוש ברוך הוא, כבר יודעים שהוא מנצח את כל האלילים. אפילו יתרו יושב לו שם במדיין הרחוקה ושומע את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אז הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם בכל הזה. גמרנו. אז הוא היה אמיתי. גם אחרים לא היו כאלה אמיתיים. אבל ברור שמי שעבר את החוויה הזאת של יציאת מצרים, הוא יהודי שמחובר עם הקדוש ברוך הוא בתכלית. מה המצווה להאמין? שיש מעבר לזה גם כן. הקדוש ברוך הוא לא נגמר באיפה שאני יודע שהוא קיים.
זאת אומרת, מה יכול להיות מעבר יותר? אתה מאמין שאלוקים הוא...
יפה, אנחנו נלמד, בעזרת השם. אתה יודע מה שאתה יודע, וזה מה שאומר החכם, תכלית הידיעה, לאן מביאה אותך הידיעה? למה שמעבר לדעת. שם מתחילה האמונה. הקדוש ברוך הוא רם ונשגב מעלה מעלה עד אין סוף ממדרגת החוכמה. חוכמה זה מדרגה מאוד נעלית. אתה יכול ללמוד את כל סדר ההשתלשלות באריכות הכי גדולה, עד החוכמה, מה מעבר? אחרי אחד, מה אתה סופר? ככה זה נקרא. מה? גם השאלה היא דבר חשוב. בעצם רוצה אדמור הזקן להגיע מהשאלה הזאת שהוא מחדד הפסוק בא ודורש ממך וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא אלוקים אין עוד. מה זה רוצה להגיד לנו? זה רוצה להגיד לנו שצריך הרבה התבוננות. צריך הרבה התבוננות כדי לדעת שהשם הוא אחד. זה לא מספיק ככה סתם להעביר את זה. כן, השם אחד, אין אני לא יודע מה זה, ברור מה, אני עובד עבודה זרה. מסתבר שבדקות אולי כן. כי אם אנחנו רואים שאומרים לנו חז"ל שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדמור זקן מסביר מה הפירוש, למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כי הוא חושב שפלוני, יש לו בחירה חופשית להזיק לו. אומר, טוב, זה, אתה מלמד זכות, אתה מלמד זכות ויפה, וחז"ל מצאו לנכון לנתח את התופעה הזאת שבן אדם כועס על מי שהזיק אותו, והם החליטו שזה נקרא כמו עבודה זרה. ומסתבר שיש, אם נחפור לעומק, יש עוד כל מיני עניינים כאלה, שהאדם הוא לא כל כך בטוח שרק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
איך אתה מסתדר עם זה?
אם אתה חושש מאיזה אדם מסוים, אתה מפעמים אדם פלוניסט אומרת, שאתה אומר שיש...
כן, ולא רק זה, ולא רק זה, אפילו לא אדם פלוני, תגיד שיש כוחות, ויש דרך הטבע, ויש, לא יודע איך שלא תקרא לזה, אפילו סתם ככה, ברגע שבן אדם נוגף את רגלו, את אצבעו, וצועק איי, הוא באותו רגע נפרד מאלוקות. אומר אדמור הזקן בסימן י' באיגרת הקודש, ברגע שבן אדם רע לו, צר לו, מר לו, כואב לו, הוא מראה בעצמו שחסר לו איזה דבר, כואב לו איזה משהו, הרי זה ככופר. זאת אומרת שהדרישה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, עד כמה אנחנו צריכים להיות מחוברים איתו, היא הרבה מעבר לשכל הפשוט שלנו. היא בתחום של מה שנקרא אמונה שהיא למעלה מטעם ודעת. וגם באופן הזה של למעלה מטעם ודעת, אנחנו יכולים ומצווים להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא על פי שכל, צריכים להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא ברגש, באותן מצוות שהן חובות הלבבות, כמו שדיברנו במאמר הקודם של אהבה ויראה וכיוצא באלה, מצוות שהן בגדר של חובות הלבבות. צריכים ודאי להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בפועל, בקיום המצוות המעשיות, שרוב רובן ככולן של מצוות התורה הן מצוות מעשיות. ויכולים וצריכים להיות קשורים עם הקדוש ברוך הוא גם באופן כזה שהוא למעלה מטעם ודעת. שזה הקשר הזה שנקרא אמונה. וצריך לעבוד על זה. וכל ברגע הדק והקל ביותר שיש איזשהו נדנוד של איזשהו משהו, להתייחס למשהו נוסף על הקדוש ברוך הוא, לייחס כוח למשהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, להתייחס אל משהו כאל דבר רע, בלי קשר לקדוש ברוך הוא או לא הקדוש ברוך הוא. רע לי. רע לך. אבל הקדוש ברוך הוא טוב, ואין עוד מלבדו, והוא עושה את הכל. אז איך רע לך? אז הרי זה ככופר. אז הדרישה מיהודי היא דרישה מאוד...
מופרזת.
זה אתה אמרת, אבל...
כואב לו, לא יפקה. רק ככה להבליג כל הזמן.
אז אולי לא להבליג, אולי לשמוח, אולי לבכות באופן הזה שהתורה מתירה לאדם להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא את צרכיו. יש גם צד כזה. נדבר על זה בעזרת השם. אנחנו רק פותחים את השאלות כרגע. אבל צריכים להבין שמה שהתורה דורשת מאיתנו זה שלמות של אמונה שהשם הוא האלוקים, אין עוד, והעוד הזה זה כל דבר ולו הדק ביותר, כבר נחשב שהוא שקול כעבודה זרה.
הבריאה זה לא עוד?
מה?
הבריאה זה לא נקרא
לא. עוד. לא. זה נקרא עוד כאשר אתה לומד חסידות, ואתה לומד מה זה הללה השם בחיי, יודע השם בעודי, מה זה עודי, מה זה חיי ומה זה עוד. עוד זה דבר שהוא תפל, אבל הוא תפל.
הוא עוד.
עוד במובן שהוא תפל, זה אומר שיש עיקר, ויש תפל, אבל תפל הוא לא מציאות בפני עצמו. וזה חלק מההגדרה של המצווה של אחדות השם, להבין שהאופן שנמצא העולם זה לא האופן שנמצא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא, וזה עדיין, זה עוד לא אמונה, זה רק ידיעה. בגדר הזה של מה שנקרא ידיעה, אנחנו אומרים שהעולם נברא באופן כזה שהוא צריך במציאותו לזולתו, דיינו לבורא. מה שאין כן הקדוש ברוך הוא מציאותו מעצמותו, ואינו צריך במציאותו לזולתו. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו צריכים לדעת שהעולם הוא הווה. והכלל שכל הווה נפסד. כשאנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא קדמון, ושהוא למעלה מהזמן, ולמעלה מהמקום, ומציאותו מעצמותו. זה הכל עדיין בשכל, זה הכל עדיין לפני שמתחילה מצוות האמונה. מצוות האמונה היא שגם מעבר למה שאני יכול להבין בשכל, הקדוש ברוך הוא לא נגמר יחד עם השכל שלי. הקדוש ברוך הוא ממשיך עד אין סוף גם אחרי שהשכל שלי הלך לישון. מתחיל הרבי, יש לנו עוד שתי דקות. מתחיל הרבי ככה. הנה כתיב לעולם השם דברך ניצב בשמיים. מה הפירוש? לעולם השם דברך ניצב בשמיים, על איזה דבר מדובר כאן? מביא האדמו"ר הזקן פירוש מהבעל שם טוב. וכפי שהרבי מאיר את עינינו בעניין, אז פירש הבעל שם טוב שאומר כאן האדמו"ר הזקן, זה לא הפירוש שהוא ראשון פירש כך את הפסוק. אלא שהוא פירש במובן הזה של הבדיל את העניין, עשה אותו למציאות ופרסם אותו ועשה ממנו יסוד ב- 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 באמונה ובידיעה. פירש הבעל שם טוב ז"ל, על איזה דברך שכתוב שם לעולם השם דברך ניצב בשמיים? אותו דברך, דברך שאמרת יאיר הקיע. יאיר הקיע בתוך המים זה בעשרה מאמרות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אותו הדברך הזה שאמר הקדוש ברוך הוא, מה קורה איתו? הוא ניצב בשמיים. מה הפירוש ניצב בשמיים? שאני אקרא ברצף, פירש הבעל שם טוב זל, כי דברך שאמרת יאיר הקיע בתוך המים וגומר, תיבות ואותיות אלו הן ניצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמיים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם לאחיותם, כי דכתיבו דבר אלוקנו יקום לעולם. ודבריו חיים וקיימים לעד. אז זה הפירוש שאנחנו צריכים להבין ב- לעולם השם דברך ניצב בשמיים. והלעולם פה מתפרש בשני אופנים. לעולם זה לעולם במובן של משך בלתי משוער, נקרא לזה, לנצח. ואפשר גם להבין את זה בכיוון ההפוך. לעולם הפירוש לצורך קיומו של העולם, ניצב דברו של הקדוש ברוך הוא, כי זה מה שמהווה את כל העולם. זה לצורך העולם. כל זמן שיש דברו של הקדוש ברוך הוא, יש עולם. מכלל שאם חלילה הקדוש ברוך הוא לא אומר את הדיבור הזה, כל העולם חוזר להיות עין ואפס כשהיה לפני שנברא. חלילה. אבל על זה עוד נדבר בעזרת השם. באריכות. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעילא ולעד.